שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף צדיק ב' מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף ימי של 10 דקות. אנחנו מתחילים היום בעזרת השם את פרק המוכר פירות. כמו בפרקים הקודמים, ההתחלה של הפרק הזה גם כן עוסקת במקרים שאדם מכר משהו ולא פירטו בדיוק את מה הוא מתכוון למכור. רק שבשני הפרקים האחרונים דיברנו על מקרים שלא ברור כמה הוא התכוון למכור. הפעם אנחנו לא בטוחים לגבי הסוג של הדבר שהוא התכוון למכור. אז אנחנו נראה את המשנה, אחרי זה נראה בגמרא מחלוקת המוראים על הנושא של המשנה, שהביאו בה את המשנה כראיה האחרונה על המחלוקת שם, לכן את הדיון על המשנה עצמה נראה רק מחר, כי הראיה הזאת היא האחרונה והיא רק בדף הבא. אז נתחיל, המקרה שלנו זה שאדם מכר פירות למישהו, אותו אדם חשב שהוא קונה את זה בשביל לזרוע, והוא זרע את הזרעים שבפירות וזה התקלקל. והוא בא למוכר, והמוכר אומר, מה פתאום, אני מכרתי לך פירות בשביל לאכול או בשביל לזרוע. והקונה אומר, לא, אני קניתי בשביל לזרוע. אז לפי מי הולכים, אומרת המשנה, המוכר ידוע לעליונה. הקונה רוצה להוציא ממנו כסף, המוכר מוחזק בכסף שלו, המוציא מחברו עליו הראיה, תוכיח שבאמת לזה התכוונו. וממשיכה המשנה, אפילו בפשטן ששם רוב המוכרים מוכרים את זה בשביל זריעה, עדיין כיוון שיש מיעוט שמוכרים את זה בשביל אכילה, המוכר אומר, אני מכרתי בשביל אכילה, לא בשביל זריעה. אבל אומר השבג, אם זה משהו שכולם בלי יוצא מן הכלל מוכרים לזריעה, אז המוכר כבר לא יכול לטעון שהוא התכוון למכור את זה לאכילה, ברור שגם הוא התכוון למכור לזריעה. אז זה המשנה, עכשיו נשים אותה בצד בשביל שלא תבלבל אותנו, נלמד את המחלוקת של המוראים, ורק מחר נראה את המשנה עוד פעם. אז אומרת הגמרא איתמר, אדם מכר שור, והשור הזה התברר שהוא נגחן. אם שור נגחן אי אפשר לחרוש, אפשר רק לאכול אותו. ובדרך כלל שור שמיועד לאכילה הוא יותר זול משור שמיועד לחרישה. אז הקונה בא למוכר ואומר, תחזיר לי את הכסף, אני רציתי שור לחרישה, לא שור לאכילה. והמוכר אומר לו, מה פתאום, אני מכרתי לך שור לאכילה, לא לחרישה. אז זה ויכוח מאוד דומה לויכוח של המשנה. אז לפי מי הולכים? אז פה יש מחלוקת המוראים. שמואל אומר, כמו שבפשטות גם הבנו את המשנה, שהולכים לטובת המוכר. הוא מוחזק בכסף, והמוציא מחברו עליו הראיה. תוכיח שהתכוונתי למכור לך לחרישה. אבל רב אומר, הולכים לטובת הקונה. כי הרי רוב שברים הם כן לחרישה. אז הולכים לפי הרוב. עכשיו, אני חושב שאפשר להבין את רב בשני דרכים. או שאנחנו אומרים, אנחנו לא מאמינים למוכר שהוא באמת התכוון לאכילה, הוא גם כן מן הסתם מתכוון לחרישה, כי הרוב מוכרים לחרישה. או שאנחנו אומרים, אנחנו מאמינים לו שבאמת הוא עצמו התכוון למכור כן לאכילה. אבל, כיוון שרוב לחרישה, אתה המוכר, היית צריך לשאול ולברר. ואם אתה לא בררת, אז האחריות היא עליך. בכל אופן רב אומר, הולכים לפי הרוב. מה שמואל עונה לו? הוא אומר, באיסורין באמת הולכים לפי הרוב. אבל בממון, אם יש מוחזק, אז הולכים לפי המוחזק ולא לפי הרוב. עכשיו, עיקר הדיון שלנו היום יהיה לדבר על המחלוקת הזאת, האם הולכים לפי הרוב או לפי המוחזק. אבל לפני זה, הגמרא רוצה קודם לנטרל אפשרויות שונות לפתור את הספק, גם בלי להיכנס לשאלה האם הולכים לפי הרוב או מוחזק. אז דבר ראשון אומרת הגמרא, בוא נבדוק. אם זה אדם שהוא בעל קרקעות, אז הוא קנה לחרישה. אם זה אדם שיש לו בית מטבחיים או איזה מסעדה, אז הוא קנה לשחיטה. זאת אומרת הגמרא, נכון, באמת היה אפשר לבדוק את זה, לכן נעמיד פה את המקרה שיש לו גם שדות וגם בית מטבחיים. לכן על ידי זה אי אפשר לפשוט את הספק. אפשרות שנייה לפשוט את הספק, אומרת הגמרא, בוא נלך לפי הכסף. אם הוא שילם לו מחיר של שור לחרישה, אז מן הסתם התכוונו לחרישה. אם הוא שילם מחיר זול יותר, אז מן הסתם התכוונו לאכילה. אומרת הגמרא, פה מדובר במצב כזה שהמחירים הם אותו דבר. אולי זה ערב חג, כולם מחפשים בשר לאכילה, אז המחירים של השברים לאכילה עלו והם כמו המחירים של השברים לשחיטה. אגב, נעיר שבדף ע"ז עמוד ב' ראינו שזה מחלוקת תנאים, האם הדמים, כלומר המחיר, יכול לפשוט לי את הספק או לא, למה הם התכוונו למכור? תראו שמה, והראשונים מדברים כאן, למה בגמרא כאן זה פשוט שאפשר ללכת לפי הכסף, ושם זה מחלוקת תנאים. אז זה היה שתי אפשרויות לומר, אולי בעצם אין כאן ספק, ואמרנו, יש כאן ספק. הערה שלישית של הגמרא, שורה אחרונה בעמוד א', אומרת הגמרא, מה בכלל הקונה רוצה? הרי אם למוכר אין כסף, אז שיקח את השור וישתוק. עדיף לו שיקח את זה מאשר שבסוף יישאר בלי כלום. אלא מה מדובר כאן שלמוכר יש כסף, והקונה תובע את הכסף בחזרה. אז עכשיו אנחנו יודעים מה המקרה שלנו, ויש ספק, אין אפשרות לפשוט את זה לא מאדמים, ולא מהאם זה אדם שיש לו בית מטבחיים או שיש לו קרקעות. והמחלוקת היא שרב אומר שולחים לטובת הקונה כי גם בממון הולכים לפי הרוב, ורוב שברים הם לחרישה, ושמואל אומר בממון לא הולכים לפי הרוב. ועכשיו אנחנו בנקודותיים בעמוד ב', ברבע העמוד, אחרי הסוגריים, הגמרא תביא חמש ראיות לכאן ולכאן. ואפשר לראות בתוך הסוגריים סימן לנושא של כל אחד מהראיות. היום נראה רק את שתי הראיות הראשונות, מחר נראה עוד שלוש ראיות, האחרונה שבהם זה המשנה שלנו. אז הראיה הראשונה שנראה היום זה לטובת שמואל, הראיה השנייה תהיה לטובת רב, את שתי הראיות נדחה. אז ראיה ראשונה, מי טבעי, יש ויכוח בין אישה לבין הבעל שלה לשעבר, התגרשה ממנו, או בין האישה ליורשים של הבעל, כי הבעל נפטר. האם כשהם התחתנו, היא הייתה בתולה או אלמנה? אם היא הייתה בתולה, מגיעה לה עכשיו כתובה 200, אם היא הייתה אלמנה, מגיעה לה 100. אז היא טוענת שהייתה בתולה, והם אומרים, את לא היית בתולה. אז מה עושים? אומרת הברייתא, הבעל צודק, הוא לא צריך לתת לה 200, אלא רק 100, הוא מוחזק בממון שלו, היא צריכה להוכיח. וזה אפילו שרוב הנשים מתחתנות כשהן בתולות. אז אנחנו רואים שהמוחזקות של הבעל גוברת על הרוב של האישה. אז מה האישה יכולה לעשות? אם יש לה עדים שכשהיא נכנסה לחופה היא הייתה בלי כיסוי ראש, אז זה מוכיח שהיא הייתה בתולה. אבל אחרת הבעל צודק. מה רב יענה על זה? אומרת הגמרא, פה יש לה ראות על הרוב שלה. נכון שיש רוב שרוב נשים מתחתנות כשהן בתולות, אבל גם יש עוד רוב. יש רוב שרוב הנשים שמתחתנות כשהן בתולות, יש לזה קול. כלומר, כולם יודעים שהם היו בתולות, ולא צריך לחפש עדים בשביל זה. והיא, כיוון שאין לה קול, אז מצד אחד יש לה רוב שרוב נשים מתחתנות בתולות, אבל מצד שני גם יש רוב נגדה שרוב נשים יש להם קול כשמתחתנות בתולות ולה אין. וכיוון שיש לה שני רוב שסותרים אחד את השני, אני מתעלם מהרוב שלה, וגם לפי רב הולכים לפי המוחזקות של הבעל, והוא ייתן רק 100 ולא 200. אז זה התשובה של הגמרא. עכשיו קצת קיצרנו בתשובה, כי בהתחלה הגמרא אומרת שכל הנשים שמתחתנות בתולות יש להם קול, אבל אז הגמרא שאלה על זה, אם זה כל הנשים, אז אפילו אם תביא עדים שהתחתנה בתולה, זה לא יעזור לה. אנחנו נגיד שהעדים האלה שקרנים, איך אין קול? ואז הגמרא תקנה שלא לכל הנשים הבתולות יש קול, אלא לרוב הנשים. אז זה היה ראיה ראשונה לשמואל, ודחינו. עכשיו ראיה שנייה, הפעם לרב. אנחנו 3 שורות לפני סוף עמוד ב', אדם מכר עבד לחברו, ומתברר שהעבד הזה היה פעם גנב. והקונה אומר, אני לא רוצה גנבים בבית שלי. מכרת לי סחורה פגומה, תיקח אותו בחזרה. והמוכר אומר, מה פתאום? רוב העבדים הם גנבים, מה חשבת שאתה קונה, צדיק? עכשיו הרמב"ן מאיר כאן שמדובר שהוא עוד לא שילם על העבד. לכן מצד אחד הקונה מוחזק בכסף שלו, ומצד שני המוכר שהוא תובע את הכסף, לא יש רוב שרוב העבדים הם גנבים. אז מי צודק? הפעם הברייתא אומרת שהולכים לפי הרוב, משמע כמו רב. וכיוון שרוב העבדים הם גנבים לשעבר, אז הרוב של המוכר גובר על המוחזקות של הקונה, והקונה יצטרך לשלם למוכר את הכסף על העבד. אז זה קשה לשמואל, ששמואל אמר שבממון הולכים לפי המוחזקות ולא לפי הרוב. עונה הגמרא, פה זה לא רוב, פה זה כולם, כל העבדים הם גנבים. ולכן הקונה הזה היה צריך להניח שגם העבד הזה הוא גנב, והוא לא יכול לטעון שהוא קנה סחורה פגומה והוא יצטרך לשלם. וגענו לשורה השנייה בצדיק ג' עמוד א', את שאר הראיות נראה מחר, ובזה סיימנו את השיעור להיום. כיוון שנשאר לנו הרבה זמן, רק נעיר הערה אחת שעולה הרבה באחרונים, אמרנו שלפי שמואל לא מוציא ממון מאדם שמוחזק בממון בגלל רוב. שואלים המפרשים, הרי זה דין תורה, אחרי רבים להטות. ואם יש בייטין, שבגלל רוב בתוך הבייטין מחייב אדם להוציא מהכיס שלו כסף ולתת למישהו אחר, אז הנה יוצא שאתה מוציא ממון על פי רוב, על פי רוב הדיינים. אז איך שמואל אומר שלא הולכים בממון אחר הרוב? אז יש על זה הרבה הסברים באחרונים, שמעתי הסבר יפה מרב שמעון שקופ בשיעור של הרב קובלסקי במאורות הדף היומי. בכל אופן רציתי להציע הסבר שנראה לי פשוט ואני אשמח לדעתכם בהערות באתר. במקרה של שמואל, יש פה ויכוח בין שניים, כשאחד הטענה שלו זה הרוב, והשני הטענה שלו זה המוחזקות. במקרה כזה, המוחזקות גוברת על הרוב. לעומת זאת, כשבייטין אומר למישהו לשלם, אף אחד מהצדדים לא בא בטענה של רוב. הוא בא בטענה שלו, השני בא בטענה שלו. היה ויכוח בתוך הבייטין, מי צודק, שם הלכנו לפי הרוב. זה לא שהשתמשנו ברוב כטענה לטובת אחד הצדדים. רק הרוב הכריע איזה מהטענות של הצדדים אנחנו מעדיפים. זה לא נקרא שרוב מוציא ממון. מה ששמואל אומר שרוב לא מוציא ממון, זה רק אם הטענה של הרוב היא זאת שמוציאה את הממון. ולא האם בתוך הבייטין הכרענו על פי הרוב איזה מהטענות של הצדדים היא יותר נכונה. מקרה נוסף שבו רואים שכן הולכים לפי הרוב בממון, אם אדם אנס נערה, הוא צריך לשלם לאבא שלה. והוא לא יכול לטעון, תוכיחו לי שזה האבא שלה. כי יש כלל רוב בעילות אחר הבעל, ואנחנו מניחים על פי רוב שזה האבא שלה. אז איך אתה מוציא ממון על פי רוב? אז אני חושב שפה צריך לומר אותו רעיון, רק אולי זה טיפה יותר מחודש. האבא, כשהוא בא ותובע את הכסף, הוא לא משתמש ברוב בשביל לטעון שמגיע לו הכסף. אלא הוא משתמש בטענה שהוא האבא. הרוב הזה לא מתייחס למקרה הזה. הרוב מתייחס לעצם הזהות של הבת שלו כבת שלו. כלומר, זה לא שבגלל הרוב הוא רוצה להוציא את הכסף. בגלל הרוב הוא רוצה לומר, זאת הבת שלי. נקודה. זה מה שהרוב עשה. עכשיו שאני יודע שזאת הבת שלי, עכשיו אני דורש ממך את הכסף. לעומת זאת, למשל, במקרה של העבד, הרוב הזה נכנס לתוך העסקה עצמה. כשקנית את העבד, היית צריך להניח שהעבד הזה הוא גנב. במקרה של הנערה, כשאותו אנס אותה, הוא לא היה צריך להניח פה איזשהו רוב. הרוב הזה לא חלק מהמקרה. הרוב רק בא לומר, בלי שום קשר למקרה של האונס, זאת הבת של אותו אבא. אני מקווה שזה יהיה מובן, אני אשמח להראות באתר, כל טוב.